ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו היינו באמצע פרק חמישי, אחרי שלמדנו את החלוקה של כל סוגי הנבראים למיניהם. כעת הוא בא להסביר לנו יותר בהרחבה את התפקיד של הכוחות והמלאכים. הנבראים הגשמיים ידועים הם אצלנו, וחוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים בכללם מפורסמים. אך הרוחניים אי אפשר לנו לצייר עניינם היטב, כי הם חוץ מדמיוננו, מדבר בהם ובענייניהם רק כפי המסורת שבידינו. והנה, מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זהו, שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, נמצאים למעלה כוחות נבדלים, שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות שגברה חוכמתו התברך שמו, השפלים האלה הם ומקראים. ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה, והנמצאים השפלים ענפים ותולדות לכוחות ההם, ונקשרים זה בזה כטבעות השלשלת. אז מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו שקודם כל, דבר שנצטרך להבין, למה הרמח"ל אומר מן העיקרים הגדולים שבידינו. מה זה כל כך עיקר הגדול הידיעה הזאת? גם אם זו ידיעה נכונה, אבל למה העיקר הגדול? את זה נצטרך להבין בהמשך. ומה הוא אומר? מהו העיקר? שכל נברא כאן בעולם שלנו השפל, יש לו שורש רוחני עליון בעולמות שלמעלה מאיתנו. על איזה עולמות הרמח"ל מדבר? הוא בוודאי מדבר, הוא בא כאן בפרק שלנו להסביר לנו את אמנם זה מושגים שנשמעים ובאמת נמצאים בעולם הסוד, אבל כאן הרמח"ל אומר שאנחנו חייבים לדעת את הידיעות הללו באופן כללי, ויש לנו, יהיה לנו תועלת מאוד גדולה אם נבין את המבנה של הדברים. אז כמו שהוא, אולי כהקדמה לכך, אולי נלמד קטע בחלק ד' ששם הוא מפרט יותר את עניין ארבע עולמות, ואז נוכל אולי להבין את הדברים יותר טוב. זה בחלק ד' פרק שישי, עמוד 153, אות י' ג'. עוד צריך שתדע שהנה כלל העולמות מתחלק לארבעה. כאשר אנחנו מדברים על העולמות, אנחנו מחלקים אותם לארבעה סוגים, והיינו עולם הזה בשני חלקיו, עליון ותחתון, שהם החלק השמימי ונקרא עולם הגלגלים והיסודי, והוא הנקרא עולם השפל, וכלל שניהם נקרא עולם אחד. אז רמח"ל מתכוון עולם הזה, הוא קורא לו, הוא מתכוון לייחס אותו לשם שהקדמונים קראו לו עולם העשייה. אז יש לנו עולם העשייה, כאן בתיאור הזה הרמח"ל מתאר אותו כעולם מוחשי, בין אם הוא למטה בין אם הוא למעלה, אבל במקום אחר רמח"ל אומר שגם עולם העשייה יש לו שורש רוחני עליון שנקרא שורש עולם העשייה. גם כאשר כשמדברים על עולם העשייה, אפשר לדבר עליו בשתי הבחנות, עולם העשייה הענפי ועולם העשייה השורשי. עכשיו הוא עולה לעוד סוג עולם. ועל העולם הזה יש עולם המלאכים, ועליו עולם הכוחות העליונים. שמתם לב, זה אותם ביטויים שהוא משתמש בפרק שלנו, מלאכים וכוחות. דהיינו, עולם המלאכים הוא מתכוון למה שקראו הקדמונים עולם היצירה, ועולם הכוחות העליונים לזה קראו עולם הבריאה. והוא אומר, ומה זה עולם, ומה עם הכוחות האלה? שורשי הבריאות שזכרנו בחלק ראשון, הוא מתכוון לחלק שאנחנו כעת עוסקים בו, ונקרא בביטוי נוסף עולם הכיסא. כאשר אומרים בחז"ל כיסא הכבוד, מתכוונים לעולם הבריאה או לעולם הכיסא, דהיינו עולם שבו יש נבראים רוחניים שנקראים כוחות שהם שורשי כל המציאות עד הנברא האחרון. כעת הוא רוצה, אם הוא כבר השלים לנו, הוא רוצה להתייחס להסבר מה זה נקרא המושג שנקרא עולם האצילות. הוא אומר, והנה למעלה מזה במדרגה ייבחן כלל השפעותיו יתברך גילויי אורו שמהם נמשכים כל המציאויות כולם ובהם הם תלויים. וכמו שזכרנו בחלק שלישי פרק שני, אז מה הוא מתכוון? הוא אומר, תבין, עולם האצילות זה לא עולם של נמצאים חס ושלום, הרי זה עולם שבו אנחנו מייחסים כאילו את הפעולות האלוקיות שפועלות מבריאה ומטה בנבראים, אנחנו מייחסים אותם בשמות כאילו יש כזו מציאות. אבל ודאי שזה כמו לדבר עליו יתברך. כמו שעליו יתברך אנחנו לא יכולים לדבר, כך אי אפשר לדבר על עולם האצילות כעולם מציאותי חס ושלום. כמו שהוא יתברך אנחנו קוראים לו מצוי, אבל זה צריכים להתנצל על מה שקוראים לו מצוי כי הוא בלתי גבול. ככה גם פעולותיו יתברך שפועלות בנבראים, אנחנו בדיעבד מייחסים כל הנהגה שקורית בנבראים, אנחנו מייחסים אותה אל פעולתו. אז פעולה אלוקית, אנחנו קוראים לזה שם מושאל שנקרא עולם האצילות, אבל אין כזו מציאות עולם אצילות. עולם אצילות לא יכול להיות מציאות, כי עולם אצילות פירוש הדבר פעולותיו של הבלתי גבול, שכמו שהוא בלתי גבול כך פעולותיו בלתי גבוליות. כן, נכון. אז פירוש הדבר שמי שילמד סתרי תורה יבין שזה הבחנות לפנים מהבחנות. בכל עולם ועולם יש בו איזשהו הבחנה שקוראים לזה כאילו בחינת הצילות שבאותו עולם, אבל לא חלילה העולם האצילות במובן הכולל בהגדרה שלו, זה ודאי לא שייך לדבר על זה כעולם של נמצאים. והנה זה מה שהוא אומר, על דרך השלה נקרא לכלל כל ההשפעות האלה עולם אחד, ונקראו עולם האלוקות. עולם האלוקות זה שוב פעם איזה שם נרדף לעולם האצילות. ואומנם הנה תראה שאין שייך בו שם זה אלא על דרך השלה כמו שזכרנו, ועל הטעם שנבאר מה שאין כן שלושה עולמות הקודמים שבהם יכוון השם הזה באמת. למה? כי הם נמצאים באמת גבוליים, אומנם בחוק רוחני אבל הם גבוליים. וזה, הוא כעת בא להסביר, הוא מאוד תורח בעניין, להוציא לצערנו מרבה אנשים שטעו והבינו חס ושלום שעולם האצילות זה עולם של איזושהי מציאות מסוימת. אנשים יחסו חס ושלום למושג ספירות מציאות חס ושלום. הרמח"ל קורא להם מאמיני העשיריות. הוא אומר, אתם לא מאמיני השילוש, אתם מאמיני העשיריות. אתם מחמירים יותר מהנוצרים. מי שמסוגל לייחס עניין אלוקי חס ושלום במושג גבולי נברא, אז רחמנא ליצלן מגשם שאין כמוהו. אז כאן הוא כל כך תורח להסביר שאסור לייחס בעניין עולם האצילות כעולם שיש בו חלילה איזושהי מציאות, אלא זה פעולתו הבלתי מושגת. אנחנו קוראים לזה מאציל, אבל לא שחס ושלום להתייחס לזה כאיזושהי מציאות חס ושלום. כי הארי כדרכו מדבר באופן משלי, הוא מדבר כך, ומי שלא יהיה חכם עלול מיד להתבלבל ולהבין את הדברים כפשוטם. אז הוא חייב להציל אותנו מפני ההגשמה. כן. מי שמבין שספירה זו מציאות, אז הוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא בעל גבול. מי שחכם ומבין שספירה זה שם מושל לפעולה אלוקית שפועלת בך באופן בלתי מושג, ואתה קורא לסופר אותה רק על שם סוף הפעולה שאליך הגיע בעשרה מאמרות נברא העולם, אז אתה חכם. זה מה שהרמח"ל כל כך צועק לאורך כל הדרך, להיזהר מאוד בעניין הזה. אז הוא אומר, וזה כי עולם יקרא קיבוץ עצמים. מה הגדרה של עולם? קיבוץ עצמים רבים ונמצאים שונים במקום, מתחלקים למחלקות רבות ומתייחסים זה לזה ביחסים שונים. והנה בעצמות כולם יהיה מוחשים או רוחניים, ייתכן עניין זה באמת. מה אכפת לי אם זה עצמים רוחניים או עצמים מוחשיים כמו בעולם השפל שלנו? ונמצא שיקרא עולם הזה שלנו עולם ביותו קיבוץ גופים שפלים או שמימיים במקום אחד, ונקרא עולם המלאכים עולם ביותו גם הוא קיבוץ מלאכים רבים במקום אחד כפי מה ששייך בם, ועולם הכיסא עולם ביותו קיבוץ כוחות רבים במקום ששייך בם. אך השפעותיו יתברך, הנה אינם עצמים מרובים ונמצאים שונים כלל, אבל הבחנות הם, ואין מיני גילוי אור ממנו יתברך שאין עניינם אלא מה שהוא יתברך שמו נמצא לבריאותיו, הוא משפיע עליהם כפי עניינם. שלא נתבלבל לחשוב שהרמח"ל אומר מיני אור, הכוונה היא אור במושגים הגבוליים שלנו. אור הרמח"ל מתנצל ואומר שהדבר היחיד שאני יכול להשתמש בפעולה אלוקית שמתייחסת אלינו בעלי הגבול, קוראים לזו הערה. כי אור אצלנו זה המושג הכי קרוב לאיזושהי התנוצצות שבאה מעצם לעצם. אבל ודאי שהמשל הזה הוא גם כן משל שחייב התנצלות. אין שום השפעה פעולה אלוקית דומה לעניין פעולת האור הנברא שהוא מגיע מהשמש אל העצם. פשוט כך. אך בהיות שנבחין בהשפעות אלה חילוק סדר והדרגה כפי מה שראוי למקבלים. אנחנו אחרי שנבראנו אנחנו מזהים 10 מאמרות, מבחינים הנהגה את בנו שנקראת חסד, הנהגה בנו שנקראת גבורה וכן הלאה. אז אנחנו קוראים לזה על שם ההנהגה שנתגלתה לנו, קוראים לפעולה האלוקית בשם מדורה, כביכול שאנחנו מזהים לא בו אלא בנו. שבם נשרשים חילוקיהם, מה זה בם? בם מקבלים נשרשים חילוקיהם, סדריהם והדרגותיהם של הנמצאים, כמו שזכרנו בחלק שלישי פרק שני. על כן נקרא לכלל כל זה עולם בשם מושל כמובן, ונחשבהו למעלה מכל השלושה, כי לפי ההדרגה כך הוא, שהרי ההשתלשלות כולו עולה בהדרגה זו, המוחשים במלאכים, המלאכים במה שעליהם דהיינו הכיסא ומדרגותיו, והכיסא בהשפעותיו יתברך ובגילוי היורו, שהוא השורש האמיתי לכל. אז בעצם אין, לעולם לא נדע, אין שום נקודת חס ושלום, אם כבר אנחנו מדברים על זה אז נשלים את הידיעה, ודאי שחס ושלום להבין שיש השתלשלות מאצילות לבריאה. לעולם ועד אסור לייחס חס ושלום, כמו שהרבה טועים לחשוב שישנה איזושהי השתלשלות בעולם מהאלוקות אל החומר רחמנא ליצלן. זה מילים שהאוזניים שלנו צריכות להצטמרר כששומעים כאילו מילים נוראיות. איך יכול להיות מבלתי גבול השתלשלות לגבול? הרי זה שני ערכים שלעולם ועד לא יוכלו להיות שום יחס וערך ביניהם. אלא שהבלתי גבול רצה בגבול ויצר אותו יש מאין, ויצירת היש מאין הייתה הראשונה לברוא עולם של כוחות רוחניים שורשיים, שמהם בסוף תחתיהם יעמדו עולם של מלאכים נבראים יש מאין, שיופקדו על מערכת הכוחות הללו, ובסוף המלאכים יביאו את ענפי השורשים אל העולם השפל שהוא מקביל אל הכוחות הנבראים. העולם הוא כולו נברא, אלא שמי שעומד על גביו ומי שהוא סיבתו, זה הבלתי גבול שיצר את עולמו באופן בלתי ידוע. לעולם ועד לא נדע איך הבלתי גבול יצר את הגבול, כמו שהוא בלתי ידוע. אז ככה שלעולם כל מילה של השתלשלות שאתם שומעים, אתם ודאי תתנגדו ותגידו שדבר כזה הוא לא חוקי וכרוך בכפירה גמורה באלוקים חיים. כן, דרשי אחת רוצה לשאול קודם. תגיד? כן, בריאה זה כבר נבראים נפרדים, מה שאתה רוצה אתה יכול להגיד, תגיד דברים מדויקים, אבל אין בעיה להגיד השתלשלות.
אז אתה מקדש ברוך הוא ברא מה? הוא ברא מלאכים?
ברא כוחות שורשיים, נבראים, גבוליים לכל דבר, שמשם יש השתלשלות, מלאכים, שורשי עולם העשייה, עולם השפל, שם יש כבר השתלשלות. כן, תניה אחת.
מה הכוונה של שורש
אמיתי לכל? שי? הוא אומר שהמתנות
שהוא
שורש אמיתי
לכל.
סיבת הכל? רצונו של הקדוש ברוך הוא יצר את עולמו, יש מאין, ובוודאי שהוא, איך אומר הרמב״ם, וכולם נמצאו מהמיטת אימצו. מה זו המיטת אימצו? מישהו יכול לדעת מה זה המיטת אימצו? לא.
אז מה זה ונגיד שההשתלשות מתחילה באצילות?
אם השיח שלך על מושג של דבר יוצא מדבר, סיבה ומסובב, מה זה השתלשלות? סיבה ומסובב ממנה. אתה יכול לדבר סיבה ומסובב רק במערכת הנבראים. כלפי אלוקות לא שייך להגיד סיבה ומסובב, אלא סיבה כאילו רק שהוא חפצו אפשר את זה, אבל לא שחס ושלום בדרך של סיבה ומסובב. לא שייך מסובב מדבר בלתי גבולי, לא שייך מסובב גבולי מסיבה בלתי גבולית. אין לזה שום ערך ויחס. רצה, יפה. הוא אמר ויהיו ציוויו ויעמוד, זהו. מעבר לכך לא שייך להגיד שמשהו מיוחס למשהו. ולכן...
אני אמרתי מה אמרתי להגיד שקדוש ברוך הוא רצה בבריאה ובכוחות, להגיד ש...
רצה בדרך רצון, עד כמה שאתה מבין מה זה אלוקות, מה זה רצון אלוקי אתה יודע? לא, גם רצון אתה לא יודע מה זה. רצון זה גם שמושל. פעל פעולה שבסוף יברא עולם גבולי. זהו, מעבר לכך לא נוכל להגיד שום מילה נוספת. מה זה רצה ואיך זה נעשה? אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים לעסוק בענייני בלתי גבול. אנחנו רק יודעים שמי בראשית ברא אלוקים, כי שאלנה לימים ראשונים, אומר הזוהר, למין היום אשר שם אלוקים אדם על הארץ? מאז אתה יכול לחקור ולשאול, כי מהרגע שיש חוקי עולם, אתה יכול כבר לשאול איך הוא פועל בעולם החוקי. אבל לדבר רגע אחד קודם, הוא אומר מה לפנים, טוב לו שלא בא לעולם, כי הוא חרג מגבולותיו. זה הכלל הגדול. אז עכשיו אנחנו מבינים שלא שייך שום יחס וערך בין סיבת הבלתי גבול בגבול, אלא אנחנו מתחילים לחקור את רצונו בנו מרגע שהדברים הפכו להיות בעולם המושגים שלנו, שזה מתחיל מעולם הכיסא ומטה, מעולם הבריאה ומטה.
אז אין אצל הקדוש ברוך הוא רצון מבחינה מהותית?
רצון זה דבר מוגבל, מה שייך רצון. אנחנו קוראים שמושאל רצון לביטוי מסוים של פעולה דינמית. כמו שאצלנו פעולה דינמית זה נקרא שאני מוביל משהו, אז ככה מותר לנו סוף מעשה במחשבה תחילה שהוא הכין את עולמו לתכלית ידועה לו, ולשם הוא מוביל אותה עולם שלו, אז אנחנו קוראים לזה רצון. כן?
אז כשאנחנו אומרים מציאות אנחנו מתכוונים לקדוש ברוך הוא.
מציאות של מה?
כשאנחנו
אומרים
אצילות, אנחנו מתכוונים
לקדוש ברוך הוא. נכון, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה, יפה. ספירות עין הוא יתברך בכבודו ובעצמו. שאתה קורא לפעולותיו, יותר מנוחה להגיד, לא, הקדוש ברוך הוא תגיד פעולותיו יתברך. אז אתה לא תתבלבל.
פעולותיו
שונים? לא. אבל כשאתה אומר פעולה, זה כבר דבר שהתייחס אלינו. ולכן, במקום להגיד הוא, תגיד, ספירות עין הוא פעולות העצמיות שלו. שבאמת אין, הם לא בהחלט, אסור לנו להגיד בכלל שהם בכלל מציאות, כמו שאפשר לדבר על המציאות שלו. אנחנו קוראים לזה פעולה על שם שנפעל ממנה. אם לא היה נפעל ממנה, אפשר היה להגיד גם פעולה אלוקית. אחרי שיש נפעל, אני קורא לבעל הפעולה. כן. אדם קדמון זה סוג, עוד פעם, זה סוג הנהגה. זה לא סוג, זה סוג פעולה. אצילות, בסדר, עולם. קוראים לזה עולם, כי זה דרגה, פעולה אלוקית שמקבילה למצבי עולם השכר. אצילות זה דרגה, זה פעולה אלוקית שפועלת בנו בעולם שנמצא בשלבי עבודה, ואדם קדמון זה פעולה אלוקית שפועלת בנו במצבים שורשיים שנקראים עולם השכר. אבל זה הכל בגלל שיש נבראים שיקבלו את האלף השביעי, השמיני והתשיעי. אז אפשר לדבר על מושגים שנקראים פעולות אלוקיות. כן.
מה זה צמצום?
צמצום זה מושג בארי שהוא מתאר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם בסדר הדרגתי. הוא יכול היה לברוא את העולם באופן שאנחנו לעולם לא נוכל, לא יהיה 10 מאמרות ולא יהיה הדרגתיות במושגים שלנו. ואז לא נוכל להבין התחלה וסוף בעולם שלנו, אלא הכל יהיה ברור כמו להעמיד מלאכים, עולם של מלאכים. עולם שמאפשר עבודה, בחירה ועבודה, זה עולם מדורג. ההנהגה הזאת שהוא בחר לברוא את העולם בסדר הדרגתי של 10 מאמרות, נקרא פעולה מוגבלת. כי הוא יכול היה לברוא את העולם בלי גבול. ואז מה פירוש? בפעולה בלתי מוגבלת, ואז אנחנו כולנו היינו שלמים. במובן כאילו עומדים, לא שייך בכלל לא ימינה ולא שמאלה, לא פחות ולא יותר. אז לזה אנחנו מתנצלים ואומרים שאל תגיד שהוא היה חייב לברוא כך, הוא יכול היה לברוא גם אחרת, אבל כשהוא בחר לברוא כך וכמובן בשביל תכלית ההטבה, לזה אנחנו קוראים ביחס לפעולה שלו המוחלטת, אתה חייב להתנצל ולומר שזה נקרא פעולה שהוא הגביל את פעולתו המוחלטת לברוא עבורנו עולם הדרגתי. כן.
כמו שזה כפירה להגיד שיש יחס בין העולם
הציבור. נכון.
ככה גם זה גם כפירה להגיד שיש בריאה עם הגבול, נביא בלתי גבול שהוא בורא את הגבול. איך יש יחס בין
העולם? מי הגביל לך את הבלתי גבול, אומר לך מה הוא יכול לעשות? אם הוא לא, הוא לא יכול לפעול ברצונו, לומר ויהיה וציווה ויעמוד לברוא את העולם הגבולי? מה הקשר בין היצירה שלו לבין ההגדרה העצמית שלו? אם אתה אומר שזו השתלשלות, אתה ייחסת דבר גבולי לבלתי גבול. אבל אם אתה אומר שהבלתי גבול רצה בגבול ויצר אותו במאמרו, למה הגבלת אותו? מה הקשר בין היצירה שלו לבין היוצר? אם אני אומר שיש חס ושלום איזושהי סיבה ומסובב מעולם אלוקות לעולם של נבראים, אתה ודאי יוצרת יחס וערך בין סיבה למסובב, כי אחרת אפשר לקרוא לזה סיבה ומסובב, השתלשלות זה סיבה ומסובב. אבל אם אתה אומר הבלתי גבול הוא בלתי גבול, הגבול הוא גבול, והבלתי גבול רצה בגבול ויצר אותו בדרך בלתי נודעת, האם זה אומר שייחסת לו גבול? ודאי שלא. כן.
אין העולם מקומו, אלא הוא מקומו של עולם.
יפה. פירוש הדבר של העולם אין שום סיבה להתקיים מצד עצמו, כי לשום מערכת גבולית אין שום סיבה להיות נמצאת מצד עצמה, אלא רק כל אפשרות קיומה מתאפשרת רק כי הבלתי גבול רצה לקיימה. זה נקרא הוא מקומו של עולם, הוא אפשר את מציאות העולם, ואל תתפוס את העולם כעובדה קיימת ותנסה להכניע אותו בפני עובדה נוספת. ההכנעה הכי גמורה זה להבין, לא להכניס אותו לעולם שלך, אלא להבין שכל העולם שלך נתאפשרה בכלל בריאתו רק מסיבת הבלתי גבול שחפץ בו. זה נקרא שהכנעת את העולם באופן הכי טוטלי, כי זו האמת.
למה זה לא... כן יהיה נכון הטענה הזאת.
איזה טענה? של מה?
שלכאורה יש יחס בין הבלתי גבול לגבול, שהרי הוא מקיים אותו. הוא מקיים אותו.
אז מה זה? למה קיום? למה פעולה?
זה אומר שיש יחס.
אבל זה עבור הנבראים, זה לא עבור חס ושלום.
המילה רוצה, כי בכל...
אז עוד פעם, רצון מתנצל. מה פתאום?
אבל אין
את. פעל. אז נקרא במקום רוצה, הרמב״ם אומר, המילה החוקית היא פעל. פעל. מה זה פעל? כל פועל, מלאך פועל בדרך בדרכו,
ולא
בדרך השתלשלות.
זה פועל כל הזמן, מחדש בטובו כל הזמן.
מה א', אני לא מסכים, א', אני הקטן לא מבין מה נחוץ לנו להגיד שהוא עושה את זה כל הזמן. מאיפה לקחנו את זה, את המאמר של מחדש בטובו, הרמח"ל יסביר את זה בדרך הרבה יותר מיושבת. וגם אם היית אומר את זה, אז מה הפירוש? נניח שהוא היה רוצה לברוא את עולמו כל שנייה ושנייה. מה אכפת לי השנייה הראשונה או שנייה של עכשיו? לו היינו כך זה גם לא היה. הוא רוצה בנבראים, אז הוא פועל בהם, הוא בורא אותם לפי תפיסתך כל רגע ורגע. נניח כך. מה זה נוגע בין היוצר הבלתי גבול לרצון יצירתו בגבול?
מה זה יצירת השאלות? למה שאם נגיד שיש השתלשלות, אז בכל פעם זה...
כי אתה מבין שהשתלשלות, זה פורש שיש איזשהו... מכנה משותף. חייב להיות מכנה, דבר שמשתלשל מדבר, חייב להיות שיש מכנה משותף בין מי שמשתלשל ממנו אל מי שנשתלשל ממנו. חייב להיות איזשהו משהו משותף. אחרת זה לא השתלשלות, נכון?
גם בין בורא לבריאה.
אין השתלשלות, כי אין יחס וערך לעולם ואין. אין יחס וערך בין עניין אלוקי לעניין גבולי. העולם לא נוצר בשביל, היחס היחיד זו השראה, שכינה. שכינה זה נקרא השפעה או השראה, שמאפשרת לנברא הגבולי לקרוא דבק במידת האפשר בבלתי גבול. שגם לזה לעולם לא נבין מה זו דבקות, אלא נבין שהוא שוכן בתוך בני ישראל באופן בלתי ידוע, ואז אם הם זוכים לאותה השראה, לאותה התנוצצות, הם מקבלים את כל מה שנברא יכול לקבל בכלים גבוליים מהבלתי גבול. זו המילה הפילוסופית היחידה שהעולם יכול לסבול.
זאת אומרת שמקור ההשתלשלות זה הכוחות. הם הכוחות, והוא מגיע,
מי שיצר את הכוחות יצר אותם בכלים בכוחות כאלה שהם ישפיעו כשורש אל הענפים.
הרב, אז אמר לנו שיש איזושהי נקודה שבו הקדוש ברוך הוא בלבול, אנחנו לא מוצאים אותה.
פועל, אבל לא הופך להיות בעל ערך ויחס עם הגבול. כן, ברור. חס ושלום. שכינה זה הוא יתברך, הוא השוכן, לא נברא שלו שוכן. אם שכינה זה נברא שלו, אז זה כבר לא הוא. אתה רוצה נברא שלו, אתה רוצה אותו. אז נברא, מה? חס ושלום, לא יכול להיות. כוזרי לא חשוד על דברים כאלה. אתה יכול להגיד שהוא מתכוון אולי שמה שמצטייר לעיני הנביא, איך השכינה שורה עליו באמצעות ציורים ודמיונות נבואיים, הדמיון הנבואי שייך כבר למערכת המקבלים, אבל הוא התברך לא יכול להיכנס לתוך מערכת גבול.
אבל למה זה לא רק שמה להגיד
ששכינה זהו?
זה
לא רק שמה. אז הוא לא אומר את זה. לא יכול שהכוזרי אומר שכינה זהו. הוא לא מתכוון להגיד איך השכינה מופיעה אליך, כמו שהרמב"ם אומר, אליך היא מגיעה דרך שמעת הקול באוזניך את דבר השם. זה כבר הדרך איך הוא דאג להגיע אליך. אבל אתה יודע, בשעה שעם ישראל עמד לפני הר סיני, גם אם נאמר שהם שמעו קול, גלי קול באוזניים הגיעו אליהם, אבל הם ידעו שמי שמשמיע להם את הקול זה הבלתי גבול שכעת שורה עליהם.
אבל מה שאמר עכשיו
שהשכינה זהו, אני אומר, אין כזו אמירה, אסור להגיד את זה, חלילה.
לכאורה התשובה היא שהוא לא מוכרח את זה. מישהו, אם זה מסיבתו, אז הוא מוכרח לקיים, אז אחד, הם תלויים אחד בשני. אבל אם הוא יכול להישאר, ומה שהוא ברא לא חייב, לא מוכרח המציאות, הוא כן מוכרח המציאות, ומה שהוא ברא לא מוכרח המציאות. הנה, אז פה יש באמת נתק בין...
למה? הוא רצה לברוא עולם, הוא לא, גם דרך אגב בלתי אפשרי אחרת, תרשו לי להגיד, בלתי אפשרי, במקום להגיד לא יכול, בלתי אפשרי שהוא יברא עולם בלתי גבולי, כי זה תרתי דסתרי, לברוא יש מאין חייב להיות גבול, כי בלתי גבול לא יכול להיווצר יש מאין. אז פירוש הדבר שהאפשרות היחידה זה ליצור עולם, וכעת, אז מה, 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 מה מפריע לנו עכשיו?
אם סיבה וסיבה,
נו,
אז בין הסיבה לתוצאה יש יחס.
יפה.
אבל כשהוא מוכרח המציאות והבריאה שלו לא מוכרח את המציאות,
נכון.
פה הנתק, פה באמת
הנתק. באמת יש נתק לכאורה. האפשרות היחידה לחבר את הנתק הזה זו התייחסות. לא יחס אלא התייחסות. ההתייחסות זה כבר הערה, פעולה, שלעולם לא נבין איך הפעך הבלתי גבול פועל בגבול. אבל זה באמת לעולם לא יהיה משהו שמשותף בעצם בין אלוקות לנבראים, לא בעולם הזה ולא בעולם הנצח.
יש פה שני מושגים, שורש בענפים וטבעות השלשלת, זה אותו דבר.
זה כבר סדר השתלשלות בנבראים, אז הוא קורא לזה כטבעות השלשלת. אין לנו בעיה להשתלשל בכטבעות מבריאה ומטה.
השורש בענפים קשורים אחד בשני כטבעות השלשלת.
כן.
מה זה רוצה להגיד?
רגע, עוד מעט נחזור לזה, נבין איך המערכת עובדת מעולם הבריאה עד עולם העשייה. כן. אם אתה קורא יחס, הוא יצר אותך, אתה יכול לקרוא לו אני יציר כפיו. אתה קורא לזה יחס, תקרא לזה יחס. זה שהוא מתפעל מתפילותיך, הכוונה לא הוא, אלא הנהגתו בעולם מתפעלת מתפילותיך, זה יחס. זה שהוא קורא לו אלוקיך,
התייחסות,
כן, התייחסות. הוא קורא, השם שלו הרשמי, יש לו שם אחד, אלוקיך. יש דבר יותר מיחס מזה, ההתייחסות שלו יוצרת אליי שאני המיוחס. השם שלו היחיד בעולם זה אלוקי ישראל, הרוצה לשכון באומה הזאת, להשלים אותה ולהיטיב לה בדרך בלתי ידועה, שכל מה שאלוקות יכולה להתייחס לחומר גבולי, הכל תתייחס רק לזרו של אברהם אבינו. אז זה נקרא, השם שלו הרשמי, שבו אנחנו מכירים אותו, זה אלוקי העברים, אלוקי ישראל, אלוקיי ואלוקי אבותיי. כן. אז בדרוך שקוראים
אותו
עולם ועד,
למה מייחסים את המשפט?
אלא תוכנית המגמה שלו בנבראים. שהיא נקראת שם, כבוד ומלכות. הוא רצה להתייחס לנבראים, הוא רצה לפעול בהם השלמות, ולכן לצורך כך הוא ברא עולם שבו יש מקום שהנבראים יהיו ממליכיו, יהיו שותפים לו במגמה על ידי בחירה בין טוב לרע, וככה שמו יתגלה בנבראים, כבודו יתגלה בנבראים, היינו שהנבראים יכירו בכבודו ויושלמו על ידי אותה הכרת מגמה, ובזה הוא נעשה להם למלך. מלך הכוונה היא המתייחס מכוח פעול, מכוח בחירתם. זה נקרא מלכות. כל ברוך שם אנחנו אומרים את כל הביטויים שבהם הרצון, איך הרצון, מה התכלית, באיזה אופן הוא תכנן את עולמו, בתוכנית שנקראת מלכות.
איפה הרמח"ל מדבר על זה? יש מקום?
ברוך שם, הוא מדבר שם בקריאת שמע, בחלק ד', שהוא מסביר את העניין של קבלת עול מלכות שמיים. מישהו רצה להוסיף עוד משהו? כן? תלוי במה. בחוק, אם אתה יודע למה השמש זורחת בבוקר, זה בגלל חוק שקיים בעולם הבריאה. אם אתה יודע למה יש שכינה בישראל, אז זה שייך אל המאציל עצמו. אין חוק בעולם, חוק של תכלית הבריאה. תכלית הבריאה תלויה בעצם הפעולה האלוקית שהיא סיבת הבריאה בעצמה. יש לנו כאן שתי מערכות. מערכת הרצון, קוראים לה רצון בשם מושל, שהיא סיבת הפעולה הכי שורשית של סיבת הבריאה בעצמה, ומתחתיה יש מערכת של חוקי הנבראים שהם פועלים באמת כחוקים סגורים. השתלשלות מאוד גדולה. למה? שכינה לא שייך השתלשלות, לא זו השראה. ברגע שהנבראים ראויים לקבל את הטוב, אז הטוב האלוקי שוכן עליהם בדרך בלתי ידועה. ודאי שלא. אנחנו נבין אותה רק מצד מה שאנחנו נתנבא, נשכיל בידיעת השם, רק בדרך הזאת אנחנו נשיג אותה, בדרך הכלים שלנו. וכשעם ישראל ראה במראה הנבואי או לא במראה נבואי, ראה את ענן השם שוכן על האוהל, הוא ידע ודאי שיש פה השראה, אבל הוא לא ידע, הוא לא ייחס את הענן אל ההשראה, אלא הוא הבין שהענן זו צורה איך הקדוש ברוך הוא שוכן ומראה בכלים האנושיים שיש כאן השראה בלתי ידועה.
אבל יש בדרך יחד בין לבלתי
גבולנו. הוא מתייחס. והוא מתייחס אליך. אם הוא רוצה שתדע מה ההתייחסות הזאת, הוא חייב להראות לך איך הוא מתגלה באופן נברא. אבל ודאי שהבריאה של הענן היא לא מראה על עניינו, אלא מראה לך שיש כאן השראה בלתי ידועה. בדיוק באותו מידה שמראה הנבואי שהנביא רואה, זה לא שהמראה זה חס ושלום הוא, אלא המראה מגלה לו שכעת הוא זכה להשראה שמשכילה אותו בדרכים שהוא יכול לקבל. הניסים שראינו את ים סוף, ראינו מים פיזיים נקראים לשניים, אבל כל בר דעת מבין שאם חוקי הבריאה הם פתאום נכנעו, אז מי זה הקוראה את ים לפני בניו, הבוקע ים לפני בניו? הבלתי גבול שבחר וקראת ברית עם אברהם אבינו. נכון, רק השמש, זה אתה צריך זה לזהות שבעל חוקי המציאות עושה מעשה בראשית, קוראים לזה. וכשאתה רואה שינוי, אז אתה רואה את הדברים בצורה הרבה יותר בהירה. כי מי שרואה את השמש יכול לטעות ולחשוב שאולי מי שיצר את השמש יצר אותה ללא שום מטרה. כן? כמו הבנת פילוסופים גדולים שהבינו שהעולם נברא בשביל להתקיים, או שלא מבינים, או שלא ידוע, או שאתה לא מסוגל, או שזה כך, כל מיני תירוצים. אבל למעשה, קריאת ים סוף מבררת שהרצון הוא דינמי, ויש לו רצון יד מאוד ברור בעולם הזה, שנקרא מעביר בניו בין גזרי ים סוף. לא, נס להשתלשלות זה תרתי דסתרי, כי השתלשלות זה חייב להיות חוקי הטבע. והנס בא לבטל את חוקי הטבע. אז לא יכול להיות ביטול חוקים בתוך מערכת, בתוך מערכת החוקים. אין דבר כזה. אז הבנו את הקטע שם, אז בואו נחזור בחזרה כעת לענייננו. שוב פעם, בואו נקרא את הקטע עוד פעם. והנה מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זה, הוא שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, נמצאים למעלה. למעלה הכוונה היא לא חס ושלום למעלה באצילות, אלא למעלה הכוונה היא מבריאה ומטה. כוחות נבדלים, נבדלים מהחומר, שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות שגזרה חוכמתו יתברך שמו. השפלים האלה הם ומקראים. שימו לב, הם ומקראים. עוד מעט בהמשך הוא יגיד לנו שהכוחות הם שורש גם לה, לעצם מציאות כל נמצא ונמצא, וגם לשינויים שחלים בהם, גם הם צריכים שיהיה להם שורש. ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה, והנמצאים השפלים, ענפים ותולדות לכוחות ההם, ונקשרים זה בזה כתבעות השלשלת. פה, כמו שאמרנו, אין לנו שום בעיה להגיד שבאמת הדברים סיבה ומסובב, סיבה ומסובב בדרך השתלשלות כתבעת בשלשלת בפירוט אינסופי. אז בינתיים אנחנו מקבלים ידיעה ראשונה שזה לא משנה אם מדברים על גלגלי השמיים או מדברים על היתוש הקטן או על אפילו על חיידק, שהוא יהיה חייב להיות לו שורש עליון. ולמה אתם לא מיד שואלים ומתקוממים? מה, בשביל מה צריך את כל זה? למה אתם לא שואלים מיד ומשואלים? כל השאלות שאלתם, את השאלה הזאת לא שאלתם?
זה ברור למה.
ממש לא ברור למה. מה זה חוכמה לא להגיד?
מה השאלה?
בשביל מה הקדוש ברוך הוא יצר את המערכת השורשית הזאת? הקדוש ברוך הוא צריך מתווכים? הוא לא יכול לפעול בעולם שלנו באופן ישיר? הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד, והוא יברא את העולם בלי עולמות כוחניים, בלי מלאכים, הכל יהיה ישיר ממנו. בראשית ברא אלוקים, מעמיד עולם במתכונתו כמו שהוא, וזהו.
זה לא מראה על גבול של הקדוש ברוך? זה לא מקביל את הקדוש ברוך הוא דבר כזה?
למה?
הוא עצמו ממש פועל בתוך הגבול.
ואיך תסביר איך הוא פעל את עולם הכוחות הראשון? אין הבדל בין עולם גשמי לעולם גשמי, לעולם גבולי רוחני, הכל אותו דבר, אין הבדל.
אבל אם כל הכוחות מחוברים ואין סוף בעצם של שלאות, אז בעצם כאילו לעולם אין חיבור בעצם להביא תגבול באמת, אבל זה...
לא הבנתי מה שאתה אומר. לא זכיתי. אמרנו יש כאן שתי מערכות שלעולם לא יתחברו. הוא יתברך ועולמו. זהו. בואו נקבע, אין יותר משני ערכים בעולם, או בלתי גבול או גבול. בואו ונחליט ולא נזוז מזה כמלוא נימה. לעולם לא נזהה גבול בבלתי גבול, ולעולם לא נזהה בלתי גבול בגבול. מוסכם על כולם? מוסכם או לא מוסכם? אם אנחנו לא, אם לא ממשיכים מפה, אז חבל לנו להמשיך. מה זה?
זה דברים שהם לא הוא. זאת אומרת, אני זהה את הענן, אני זהה את זה ש...
שחל מערכת הנבראים?
זה, כאילו, כל מה שיש
במציאות
זה לא
הוא. יפה. חס ושלום, כי זה דבר ששייך למערכת הגבול.
מה אמרנו על נס?
נס זה פעולת הבלתי גבול שבאה לבטל את חוקי מעשה בראשית.
אני כן רואה אותה.
מי אמר? אתה רואה את התוצאה נפעל, אתה לא רואה אותו?
המערכות האלה זה בעצם מה שנקרא בערכנו, אחרת לא היינו מבינים כלום.
נבין את העולם שלנו? מה, למה אנחנו צריכים להבין את המערכות השורשיות? מה אתה... מה זה?
לא היית מקום הבריאה.
למה?
אין ברגע ברגע שהאור מגיע באמצעים, אז אין מקום הבריאה.
למה תסביר? למה אתה אומר כך?
כמו אם ניקח את הדוגמה לסוף, שמערכת ניסית, עם כל עולם מערכת ניסית, אז אם זה סדר, אם זה גם תחילה, האדם נעלם ב...
טוב, אני... נדמה לי שאתה אומר, טוב, מה...
זה לא כדי להסביר לנו ביחס לפעולה של האדם, איך כשאדם מנענה לולב.
מה אכפת לך להגיד שמנענת לולב? אני שואל שאלה תיאורטית, כאילו יהיה רק שתי מציאויות. יהיה הוא יתברך ועולם השפל שלנו. כל מערכת התיווך באמצע מיותרת. התורה מדברת כל כך הרבה על המושג מלאכים, חז"ל, תפילות. מה העולם צריך מלאכים? יש בו, מלאכים הרי בין כה וכה הם לא בעלי בחירה, הם בין כה וכה הם פקידים. אז העולם יהיה בני אדם בעלי בחירה שהם אמורים לקבל את התכלית בבחירתם ובשכר מעשיים, וכמובן שמי שחופף על הכל זה הבלתי גבול שיצר את המערכת האנושית כדי שתתמודד ותבחר בין טוב לרע. כל המערכת הממוצעת לכאורה היא מיותרת. זו שאלה שאמורה מאוד מאוד להטריד. שני מאוד. מה אתה, מערכת כל כך עצומה שהיא מיותרת וסתם אתה מוכן לקבל אותה כמובנת מאליה? אם אתה אומר לא מבינים כלום, לא הבנו כלום, בסדר. אבל אם אנחנו כבר מבינים משהו, אז לכל הפחות נשאל.
אולי אנחנו לא מצליחים לקבל, אם יהיה ביטיבוך,
איך לקבל את ההשפעה הגדולה הזאת? נו, מה לא טוב לקבל ממנו? אני שומע מה שאתה אומר, אני רוצה לסחוט ממך יותר. אני
מקבל את זה בהדרגה, את האור.
יפה, אז למה, אז יפה, אז אני אלחץ עליך עוד, ולמה לא תקבל את זה בהדרגה ממנו? עוד תגידו יותר טוב מה?
אנחנו גבולים.
נו, אבל אם הוא יצר עולם שאתה בסוף יכול לקבל משהו מהרתו, תקבל את זה, תקבל את זה ב...
אבל אם לא, אז לא.
יפה. מה? כל מה שאני איתי לקבל לנצח נצחים, אני לא יכול להגדיר את זה יותר מאשר איזושהי הערה מהשלם, נכון? למה עכשיו כן ובלי זה לא? את זה אני רוצה לשאול. בלי עולם התיווך הזה אז כן, לא, ואם העולם הזה כן, את זה אני רוצה להוציא מכם. אבל נדמה לי שאתם אמרתם יפה, שימו לב, אולי הקדמנו, אנחנו צריכים לקרוא קודם כל את מערכת המסורת השנייה של המלאכים. אז בואו נקרא את זה עוד פעם ואני אנסה להסביר את זה בעזרת השם. עוד מסורת בידינו, שעל כל עצם וכל מקרה שבנמצאים השפלים האלה הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה, ומסעם תפקידם לקיים העצם ההוא או המקרה ההוא בנמצאות השפלים כפי מה שהוא, ולחדש מה שראוי להתחדש בשפלים כפי הגזרה העליונה. יש לנו שני עיקרים. עיקר ראשון, שכל דבר בעולם השפל חייב להיות לו שורש, בין עצם ובין מקרה. וידיעה שנייה, שעל כל עצם וכל מקרה שמושרש בעולם הכיסא, יש בעולם שלמטה ממנו מערכת נוספת שמופקדת לקשור את השורש בענף, והמלאך הוא זה שמופקד על הוצאת הדברים מהשורש אל הענפים, וכפי השורש ככה המלאך יוציא. אם השורש יהיה בו שינוי, אז כמובן שהמלאך יוציא את הדברים במיעוט השפעה. אם בשורש יש יותר השפעה, אז המלאך יוציא את זה ביתר השפעה. הכל תלוי ועומד, המלאך הוא למעשה מלאך, שליח, הוא בא מופקד על חיבור בין השורשים לענפים. עד כאן זה הנתונים שהרמח"ל קורא לזה העיקרים הגדולים שבידינו. ואני חוזר ואני אומר,
זאת אומרת, הבחירה של האדם היא משפיעה בשורש, ורק משם זה יורד בחזרה.
נכון, זה הוא יסביר לנו בהמשך הפרק, נכון. מה אתה רוצה להוסיף?
יש לך שאלה.
כן.
אז מה הכוונה
פה
שאתה
גזרה עליונה?
מה אתה
גזרה עליונה? טוב, אתה מחייב אותנו להתקדם בפרק, כי ברור... יפה, 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 אתה חכם, אתה אומר יפה, ואין ספק שאתה צודק, שכפי הגזרה העליונה הכוונה היא לפי מה שנחקק ברצונו. ונשאל השאלה, ולמה ואיך גזרתו משתנה? לפי איזה מערכת חוקים? לפי מה שבני אדם בחרו בין טוב לרע.
יש עליי לאדם, יש עליי לאדם, רק בשם, רק בשם, רק בשם הבריאה.
נכון. כי ההשפעה נקבעת לפי מה שהם בחרו בין טוב לרע. אז בואו נעשה חשבון. שימו לב, אני אגיד את התשובה ונראה לי שבעזרת השם גם השאלות הנוספות יתבהרו. אז הרמח"ל באדיר במרום אומר, עושה לנו סדר בדברים, והוא נדמה לי בעמוד ר' סמך א', הסתכלו שם, ושם הוא אומר את ההסבר לנושא הזה. הוא שואל את השאלה הזאת והוא אומר פשוט הסבר נפלא. הוא אומר, אם העולם שלנו באמת היה קבוע מראש, כלומר, אם העולם שלנו לא היה צורך, לא היה בו צורך בשינויים, הוא חוק קבוע. חוק נתן ולא יעבור, במובן, לא במובן, שימו לב. אנחנו, את המושג חוק נתן ולא יעבור שדוד אומר, אנחנו מייחסים את זה למערכת הנבראים, לחוקי הטבע. חוקי הטבע באמת הם חוקים קבועים שכל עוד אין סיבה לחוקק חוק ניסי שיבטל את מערכת החוקים, הוא באמת חוק נתן ולא יעבור. אין שום סיבה בעולם, הקדוש ברוך הוא מעוניין ואינו חפץ, שאחד מחוקי הטבע ישתנה ממהלכו. כל חוקי הפיזיקה בעולם, כולם חוקים, חוק נתן ולא יעבור. הוא רוצה בהם ויש בזה סיבה מדויקת למה חוקי הפיזיקה נעמדו כך ולא אחרת. אבל תתארו לכם שגם אנחנו היינו שייכים למערכת של חוק נתן ולא יעבור. איך אתם הייתם מתארים את העולם שלנו? מה? גם החרוב. בלי בחירה, דבר ראשון. בלי עבודה, בלי השתנות. מה? שלמות יחסית. עד כמה שבני אדם יכולים לקבל במצב כזה. כי אם זה כל כך מקסימלי, אולי המונע מאיתנו את הטובה הזאת. אנחנו מתארים דמיונית. האם איך העולם שלנו היה כעולם חקוק קבוע מראש, כמו שמערכת הטבע חקוקה, ככה העולם שלנו היה עומד על טבעו. היינו נולדים כמו יצורים מתוכנתים מראש, מה שמשיגים משיגים, מעבר לכך אי אפשר להשיג, וגם אי אפשר פחות ולא יותר, הכל חקוק מראש. לא היה צורך לא במלאכים ולא בארבע עולמות, היה באמת כמו שאמרתי מקודם, עולם הצילות ועולם שפל. אני לא יודע אם העולם השפל היה כבר עולם שפל, יכול להיות שהוא היה עולם של מלאכים שהם עומדים. היה שני עולמות, הוא התברך הבלתי גבול ואיזושהי מערכת גבול. איך היה נראה עולם שאין בו עבודה? אולי השפל, כי כל השפלות של העולם נוצרת כי צריך שיהיה בו רע כדי להעמיד את בני אדם בבחירה חופשית. אבל אם אין צורך בבחירה חופשית אז אין עולם שפל, יש עולם גבוה מאוד. רגע, חכה, הוא לא אומר עכשיו למה. קודם כל, תיאורטית, אם העולם שלנו היה ללא השתנות, אז איך אתה, איך מה נקרא, לא הייתי אומר הוא ועולם השפל, הייתי אומר הוא ועולם גבולי. איך נראה עולם גבולי? מסתבר שזה היה יותר גבוה אפילו ממצב אדם הראשון קודם החטא. אדם הראשון נוצר בדרגה שהיום הנשמות נמצאות בעולם הנשמות. תתארו לכם, דרגת הגוף שלו הייתה בדרגת עולם הנשמות של היום. אז תארו לכם אילו, והיה אצלו מערכת טוב ורע. אז תארו לכם איך, באיזה דרגה העולם הזה היה, אלמלא שיש צורך ברע, עולם נשגב מאוד, אבל גבולי. נבראים גבוליים, נצחיים, שעומדים ומקבלים, אני לא יודע איך לתאר את זה, מקבלים במצב עומד, מקבלים איזושהי השפעה. אם אפשר להגדיר כזה עולם כטוב, מסתבר שזה נקרא טוב, אבל קצת טוב, קצת טוב. נכון. שם רמח"ל שאל למה לא, אז הוא אמר כי לא יסתפק חפצו הטוב ביותרו מטיב קצה הטוב, אלא ביותרו מטיב תכלית הטוב שאפשר לנבראים שיקבלו, ותכלית הטוב זה רק במערכת של שינויים של בחירה ועבודה.
יש בזה אפילו קצה טוב במה שרצת?
שאלה טובה, זה מה שניארתי שבזמנו שלמדנו ושאלנו למה זה קצה טוב, זה אפילו לא קצה טוב, אבל כנראה שאנחנו דימינו את זה. אני מנסה לתרץ את מה ששאלנו אז, בזמנו ששאלנו למה זה אפילו קצה טוב, זה גם לא קצת טוב. למה? כי תראו לכם, ניסיתי להגיד דמיון, מה קורה עולם שאנחנו, אני שואל, ניסיתי לדמות את זה, כנראה דיבוי לא מוצלח. בעלי חיים מלחכים אפר, מלחכים עשב, הם ודאי נהנים, יש להם איזה טעם טוב בחך, אבל הם כמו רובוטים, כמו מחשבים שעובדים, מקבלים הזנת חומר. האם אפשר לתאר עולם של אלף שנים של חיה שמלחכת עשב, אפשר לתאר את זה כטוב? אני חושב שלא. זה לא נקרא טוב. זו מערכת מכונה, בלי תודעה, יש לך רק תחושה. תראו לכם שהמחשב היה מקבל הנאה ברגע שמזינים אותו עם הדיסק און קי. אז זה היה טוב? מי הוא זה שמקבל טוב? יש לה בקצה הלשון, נגיד לה בהמה, איזה משהו שברגע שהיא מרגישה את העשב הטרי, יש לה איזה תחושת רגע של, של, של תחושת חיים. קשה להגיד פילוסופית שזה נקרא טוב, גם אם תיתן איזה מיליארד שנה. זה דבר בלי תכלית, בלי, אין אפילו, אני אומר אולי מלאך, למה מלאך זה כן נקרא טוב? בהמה קשה לי לקרוא לזה טוב, אבל אנחנו היינו יכולים להיות בעלי חיים. להיות מלאכים בעלי תודעה שמשיגים שלמות אבל ללא שום יכולת השתנות. כנראה שלזה אפשר לקרוא קצת טוב, זה נקרא קצת טוב. כן,
זה גם דבר נורא שבן אדם משיג איפשהו אבל הוא נתקע, הוא לא יכול להתעלות יותר ויותר.
אבל זה הכל אחרי שהוא קיבל יכולת להשתנות. אבל יצור שמלאך הוא לא בצער, מלאך הוא נברא כמו שהוא.
אבל זה גם לא טוב, זה לא טוב ולא רע.
אני אומר, זה קצת טוב, כי סוף כל סוף הוא שייך, הוא דבק בטוב האמיתי. אז קצת טוב אפשר לקרוא לזה. לכאורה, אני אומר, לכאורה לזה הרמח"ל מתכוון, קצת טוב.
גם הנשמה שבכל כוחות אוכלים אותו למעלה.
נו, בגלל שהיא בסוף תשיג את העולם הבא. אבל
זה בעל כוחה, היא לא רוצה. אף הפי שיש לה את הקצת טוב שאיפה שהיא עכשיו.
אתה שואל שאלה טוב, שואל למה הנשמה לא נראית... השאלה אם חז"ל אומרים על כרוכת הנולד, מתכוונים לנשמה או מתכוונים לתודעה שלנו אחרי שנבראנו? אחרי שאנחנו נבראים בטעות שלנו ובקשיים שלנו, אנחנו לא קולטים את הטוב האמיתי, אז אנחנו אומרים לו על כרוכת הנולד. האם התכוונו גם לנשמה שהיא... מה? כולל גם את הנשמות, אולי. טוב. בכל אופן, אז עכשיו נחזור לעניין שלנו. מה? או. ברגע, מתחיל להיות מאוחר, ברגע שאנחנו נברנו לעולם של בחירה בין טוב לרע, שימו לב, כמו שאמרתם יפה, אני עכשיו יש לי כאן תנאי עבודה, אני צריך לבחור בין אפשרות א' לאפשרות ב', ואם אני אבחר באפשרות א', השלמות שלי תהיה יותר, אני יותר שלם. אם אני אבחר חלילה באפשרות השנייה, אני חלילה עלול להיות יותר חסר. על פי איזה מערכת שינויים אני אעבוד? הרי אם יש השפעה אלוקית, היא השפעה אחידה. בעניין אלוקי, אומר הרמח"ל, לא שייך פחות או יותר. אין פחות או יותר. בנו שייך פחות או יותר. אבל מצד המשפיע, לא שייך פחות או יותר. אז מה יגרום לי לקבל יותר או פחות? חייב להיות שיש מערכת חוקים נבראת. שהיא, שאני מקבל את ההשפעה לפי מערכת חוקים שקובעת את הפחות, את השינויים שחלים בעולם.
אבל גם היא לא מוחלטת, מפני שיש השפעות שיגיעו רק...
רגע, אז שנייה אחת, איך נקרא, רצית להוסיף משהו, איך נקרא לעולם החוקים האלה? מי הם החוקים שקובעים יותר ופחות בהשפעה? מה? מצוות, יפה מאוד. מערכת חוקי התורה הם חוקים נבראים שהם קובעים על פי אילו כללים אדם יהיה שלם יותר או שלם פחות. החוק שתפילין משלימים את האדם. זה חוק קבוע. כל מי שישים תפילין על ראשו, השם עליהם יחיו. זה חוק שפועל בעולם לפי פחות או יותר. החוק הזה חייב להיות נשרש בעולמות הנבראים. הוא לא יכול להיות חוק, כי עצם היותו חוק משתנה, חייב להיות, לא, אי אפשר לייחס אותו לעצם המציאות הבלתי גבולית, אלא לאיזושהי מערכת חוקית שהושמה בעולם לצורך התכלית. עכשיו, מה אתם אומרים? דיברנו על שינויים שחלים מצד שלמות האדם. מה עם שינויים שחלים בדברים שהם לא בעלי בחירה. יש גם שינויים בעולם, פעם יש רעידת אדמה, פעם יש ברקים, רעמים. למה שם החוק, הרי שם אין בחירה חופשית, למה שם החוק סובל תזוזות, למה שם יש שינויים? תגידו אתם. חוק של מה? יפה, זה כבר נובע מבחירת האדם. זה חייב תמיד להימשך אחר תולדות מעשי האדם. אנחנו היחידים שמזיזים בעולם שינויים. אין עוד נברא בעולם, מכירים מהפילוסופים, דנים כבר הרבה שנים על השאלה שנקרא דטרמיניזם. האם העולם שלנו הוא קבוע מראש, או שיש בו שינויים? אז אילו אומרים, אנחנו אומרים, באופן עקרוני, העולם שלנו לא היה צריך להיות בוחלים בו שינויים. אלמלא חוק ובחרת בחיים. ובחרת בחיים זה החוק היחיד שפועל ומחייב שינויים דינמיים, לא רק באדם, אלא בכל הבריאה כולה. ככל התוכנית של העולם עומדת בעבור האדם ומסיבת האדם. אז לכן העולם שלנו לא יכול להיות קבוע מראש. אם יש אדם בוחר חופשי פה בעולם, אז העולם משתנה ללא ערב. עכשיו רק אני אסיים מה שאתם אמרתם בקודם, ובזה נסיים להיום. אז מה זה בעצם עולם האצילות? עולם האצילות זה הרצון הבלתי חוקי, הבלתי תלוי. כל מערכת החוקים הם חוקים מחודשים שנבראו בצורה הכי מדויקת בעבור הנבראים, שעל פי החוקים האלה הם יהיו בעלי הטוב. אבל האם יעלה על הדעת מה יקרה אם עם ישראל כולו לא יעמוד במערכת החוקים? אז העולם שלנו יחרב? לא. מי מופקד על הפיקוח העליון שהמגמה האלוקית שחוק הטוב להיטיב ישלוט בעולם ויכניע בכל דרך אפשרית ויבסט את מערכת החוקים, שבסוף איך שלא יהיה העולם יגיע אל השבת, אל האלף השביעי? זו מערכת האצילות. זה הרצון בכבודו ועצמו, שהוא לא תלוי בשום חוק, הוא לא נתלה, הוא לא משתנה. אני הוויה לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. עכשיו יפה, אבל שימו לב, הנקודה הכי עמוקה, ולעולם, יפה, אמרת את ההגדרה הכי יפה, הנהגת הייחוד אבל תמיד תפעל באמצעות מערכת החוקים המשתנה. הייחוד פועל בעולם רק באמצעות, לכן לא נזלזל, שימו לב, מי שמזלזל במערכת חוקי הטבע יזלזל בסוף מערכת חוקי התורה, כי שניהם שייכים לאותה מערכת של עולמות בריאה יצירה עשייה. כל מי שמאמין במערכת חוקית שנבראה בעולם חייב להאמין שהיא מערכת אלוקית אמיתית. אלא רק בדבר אחד הוא צריך להיזהר, לא לתת למערכת זאת שליטה עצמית, שבסוף זה יהיה עבודת אלילים. מי שיאמין שמערכת בריאה יצירה עשייה היא עובדת בכוחות עצמה כסדר נפרד, זה בעצם שורש עבודה זרה. אלא כל המערכות הטבע נשלטים על ידי השם אלוקינו, השם אחד, שזה הייחוד העליון שמפקח על התוכנית. אז זה ממש נפלא מאוד לראות, רק מי שרואה את המפה הפנימית של הדברים מזהה את התמונה השלמה. לכן זה כל כך חשוב לראות את הדברים בתמונה החזלית. היינו יכולים לדבר על אותם דברים אולי באופן כללי, אבל ברגע שהדברים מצטיירים הם מקבלים ציור תבניתי שעושה לך סדר בתמונה, אתה כבר לא מתבלבל. זו הסיבה שנביא כשהוא רואה מראה נבואי הדברים מתיישבים על ליבו. למה? כי רק כשהדברים מקבלים אצלך, נחקקים בצורה של סדר בסדרים שלך, אתה יכול להכיל הבחנות כאלו. לכן זה כל כך חשוב לדבר על הדברים בצורה של עולמות, בצורה של סדר השתלשלות באמת, מה מעל ומה מתחת. ככה הדברים נקלטים אצלנו בצורה הכי נכונה. טוב, נמשיך בלינו בשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.